כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovo vozo vadeti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי, זך באדר ב', חפזיין באדר ב' תשע"ו, מסכת קידושין, דף חפ"ו. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם הערה על אשר למדנו מתוך הספר מאורות הדף היומי. למדנו אצלנו בסוגיה מחלוקת בין רבן שמעון בן גמליאל וחכמים, האם עבד כנעני שטופל בשיניו על ידי אדונו הרופא ובמהלך הטיפול נפלה או נעקרה אחת משיניו של העבד, הוא יוצא לחירות, כמו כל עבד כנעני היוצא לחירות, אם אדוניו מחסר את אחד מ-24 ראשי איבריו. לדעת רבן שמעון בן גמליאל, מאחר שהאדון לא התכוון להזיק לעבדו, אין העבד יוצא לחירות, אבל לדעת רבנן, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך, יורד דעה סימן ריש סמך זין, אף שכוונת האדון לטובה, העבד יוצא לחירות על ידי עקירת השן. בעקבות הסוגיה הזו, מתעורר הנידון, האם רופא שגרם לפציינט נזקים במהלך הטיפול חייב לפצותו? תחילה יש להדגיש את דברי הרמב"ן בתורת האדם, שכותב כי התורה נזקקה לתת רשות לרופא לרפות, כאמור במסכת ברכות דף סמך עמוד א', כדי לזרזו לבל יחשוש לעסוק במקצועו מחמת הטעויות הגורליות העלולות להיגרם במהלך הטיפול הרפואי, אלא עליו למלא את שליחות המצווה שזכה בה. באשר לחובתו של הרופא לפצות את מטופליו שניזוקו על ידו, יש לבדוק כיצד אירה הנזק, כפי שיבואר להלן. כותבים הטור והשולחן ערוך ביורד היה סימן שין למדוו, כי מי שידיעותיו ברפואה אינן מושלמות, אינו רשאי לעסוק ברפואה, ואם יזיק תוך כדי פעילותו, עליו לפצות את המטופל. אבל אם רופא מוסמך טעה ויזיק לחולה, פטור הוא בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ועל כן, אף שהחולה אינו רשאי לתבוע פיצוי על הנזק שאירה לו, אם הרופא רוצה לצאת ידי שמיים, עליו לפצות את החולה. בטעם הדבר, מבאר הרשבץ, הלא הוא רבי שמעון בן צמח, דוראן, רב ופוסק שנולד בברצלונה וחיבר את ספר התשבץ, והיה גדול גם בפילוסופיה, הנדסה, אסטרונומיה ורפואה. אם כן, מבאר הרשבץ שמעיקר הדין גם חולה שנפגע בשוגג על ידי רופא, רשאי לתבוע פיצויים ממנו, שהרי אדם מועד לעולם בין שוגג בין מיזית, כאמור במסכת בבא קמא דף חו, אלא שאם אכן נאפשר לחולים לתבוע את הרופאים על שגיגותיהם, עלולים הרופאים להימנע ממתן סיוע רפואי לחולים מחשש של תביעות עתידיות במקרה של טיפול כושל. על כן, משום תיקון העולם קיבלו הרופאים חסינות מפני תביעה בבית דין על נזקים ופגיעות שנגרמו בשגגה. אמנם, כאשר רופא יתרשל בתפקידו ועקב כך נגרם נזק לחולה שטופל על ידו, כגון רופא שיניים שקדח בשן בריאה לחלוטין, או שעקר אותה מן השורש במקום לטפל בשן שנזקקה לטיפול, חייב הרופא לפצות את מטופלו, והחולה גם רשאי לתבוע את הרופא בבית דין, משום שלרופאים לא ניתנה חסינות מפני תביעות בגין מקרי רשלנות כה חמורים, שהרי התבוננות קלה של הרופא הייתה מונעת טעות חמורה זו. לפיכך טעות מעין זו מצד הרופא נחשבת כפשיעה שלגביה לא ניתנה חסינות. יש לדון, האם יש להבדיל בנזק רפואי שנגרם בידיים כגון על ידי ניתוח וכדומה, לנזק שנגרם על ידי תרופה. אלעד הרשבץ, רופא שאינו עוסק בריפוי פיזי, אלא ברקיחת סמים ומשקים שאמורים לרפא, אינו חייב לפצות את מטופליו על נזקים שנגרמו להם כתוצאה מנטילתם. שכן, אם ניקח כדוגמה את רופא שבטעות ידו הוסטה כמעט במהלך ניתוח ונגרם נזק לחולה, הרי ודאי שכיום לאחר מעשה הוא מודה כי היה ראוי שהניתוח יעשה באופן אחר, ועל כן, למרות שהוא פטור מדיני אדם, אם הוא רוצה להיות נקי כלפי בוראו, עליו לפצות את החולה. לעומת זאת, רופא שבדק חולה ולפי מצבו הרפואי יתאים לו מרקחת תרופות שבדיעבד התברר כי הזיק על החולה, יכול הוא לומר גם אם היית בא אליי היום, הייתי נותן לך אותה תרופה בדיוק, כי מצבך הרפואי מחייב נטילת תרופות אלו האמורות לרפא אותך. אין זו אשמתי שגופך הגיב באופן שלילי לתרופות הללו, ועל כן פטור הוא גם מדיני שמיים. אמנם הברכי יוסף שהשבט לוי מביא אותו, מציין כי לא מצאנו פוסקים נוספים שמחלקים בין סוגי הרופאים ולדבריו, גם רופא שהזיק על ידי תרופה אינו פטור מדיני שמיים. על דבריהם מוסיף הגרש ווזנר זצל, כי בימינו, כאשר בפני הרופאים עומדות אפשרויות רבות ומשוכללות להבחון מצב החולה, גם הרשבץ יודע כי יש לבדוק היטב האם הרופא שנתן תרופה שאינה מתאימה, פטור ממתן פיצוי למטופלו שהרי בידיו לבדוק את מצבו הבריאותי. זו ההערה הלקוחה מספר מאורות הדף היומי, וחיית בשמחה ובטוב ליבב, נכנסים אנו לבית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא יאהב אותי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כי הרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף חף ה' ממסכת קידושין. נשנה, נחזור ונסכם את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלות ותשובות שיועילו לנו בסייעתא דשמיא גם כן לשינון סיכום וחזרה על הדף אשר למד. זקני נזוניה הסתפקו לפני רב אמנונה. אם סיירוס בביצים נחשב כמום שבגלוי כיוון שניכר מבחוץ, והעבד יוצא בו לחירות, או שנחשבו כמום שבסתר מפני שתמונים בכיס, ואין העבד הכנעני יוצא בו לחירות. ולא ידע להשיבם. אמרו לו, אין שמך אמנונה אלא קרנונה, יושב קרנות. כשבא לפני רב חיסדה, אמר לו, רב חיסדה שהיה רבו, שנחלקו בזה התנאים. לתנקמה ובן הזיין הוא יוצא לחירות ולרבי יוצא לחירות. ששנינו בברייתא, 24 ראשי איברים שבאדם אין מתמים משום מחיה, שהוא אחד מסימני הטומאה, כיוון שהם משופעים ואין הכהן רואה את כל הנגע כאחד. ואילו הם, ראשי אצבעות ידיים ורגליים וראשי אוזניים וראש החותם וראש הגבייה, גיד, וראשי דדים שבאישה, ולרבי יהודה גם ראשי דדים שבאיש. ועל זה נאמר בברייתא, בכולם עבד יוצא לחירות, לרבי אף הסיירוס, בביצים שהרי בגיד כבר שנינו, ולבן הזי אף הלשון. לאב האמין הסברה הגמרה של רבי, אם האדון חתך את לשונו של העבד כנעני, הוא אינו יוצא לחירות. מה שמצינו בברייתא שסובר רבי, שאם ניצה הזעה של איפר פרה אדומה על פיו של התמה, זה הזעה והוא טהור, זה כיוון שנחשב מקום שבגלוי. אם כן רואים שרבי סובר שלשון זה מקום שבגלוי, לא מדובר שנדזע לשונו אלא על שפתיו. והחידוש הוא שאף שפעמים סוגרים בחוזקה את השפתיים והם אינם נראים, נחשבים השפתיים כמקום שבגלוי. אבל דחתה זאת הגמרה שהרי מצינו בפירוש, שאמר רבי שמועילה הזעה בלשונו, וכן מצינו שסובר לגבי מומי בחור, שלשון נחשב מקום שבגלוי. אלא בהכרח רבי מודה לבן הזי שלשון נחשב מקום שבגלוי, והמחלוקת רק לגבי סירוס בביצים. שלתנקמה ובן הזי אינו יוצא לחירות ולרבי יוצא לחירות. והלשון אף שאמר בן הזי מדובר על דברי תנקמה שהוא מוסיף. והתנה שמע קודם את דברי רבי ושנעם ואחר כך שמע את דברי בן הזי ולכן לא יקדים קודם את דברי בן הזי. נאמר לגבי מומי בהמה לקורבן ומאוך וחטות ונתוק וחרות. לרבי אליעזר בן יעקב כולם מדובר בגיד ולא בביצים כי הוא סובר שבביצים זה מומים שבסתר. לרבי יהודה גם בביצים כי הוא סובר שזה מומים שבגלוי. לרבי יוסי מאוך וחטות גם בביצים ונתוק וחרות רק בגיד. ואומרים בגמרא שכמו כן נחלקו לעניין עבד שסרסור רבו בביצים של רב לזר בן יעקב אינו יוצא לחירות ולרבי יהודה יוצא לחירות. לרבי יוסי במאוך וכתות יוצא ונתוק וחרות אינו יוצא. לעניין מומי בחור לשון נחשבת כמקום ומום שבגלוי. ונחלקו התנאים כמה ינטל מהלשון ויהיה פסול לקורבן. לתנא קמא רק אם ניטל רוב הלשון ולרבי אפילו אם ניטל רק רוב המדבר שבלשון. לעניין מגע טומאה אמר אולה לכול העלמה נחשב כגלוי, דכתיב אשר יגע בו עזב וידיו לא שטף במים, בלשון ניתן לגעת כמו בידיים, ולכן זה בגלוי. לעניין תבילה אמר אולה שלכול העלמה אינו כגלוי, דכתיב ורחץ בשרו במים. מה בשרו מבחוץ? אף כל מבחוץ. אמנם, אם יש חציצה בפה לא עלתה לו תבילה, כמו שאמר רבין בשם רב עדה בשם רב יצחק, מעשה בשפחת רבי שאחר תבילתה נמצאה עצם בין שיניה, והיא צריכה רבי תבילה אחרת, מפני שצריך שיהיה מקום הראוי לביאת מים. כמו רבי זירא שאמר שכל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו. ולגבי מנחה, אם הקדיש מנחה של 61 עשרונים סולת, צריך להביאה בשני כלים, כיוון שרק 60 עשרונים נבללים יפה בכלי אחד. ולמרות שמנחה שלא בללה כשירה, אמר רבי זרע שזהו דווקא כשהיא ראויה לבלילה, אבל אם אינה ראויה, פסולה. לעניין הזה אומר אולה שנחלקו התנאים בדבר, שלרבי אבי כגלוי, ולרבנן אינו כגלוי, ושניהם למדו המדכתי ועיזה את האור על התמה, ביום השלישי וביום השביעי, וחיתאו ביום השביעי וחיבס בגדה ורחץ במים. רבי דרש וחיתאו, דהיינו הזעה, כמגע תומה, שהלשון נחשבת כגלוי, ורבנן דרשו וחיתאו כתבילה שהלשון אינה כגלוי. נסכם את קנייני עבד כנעני. עבד כנעני נקנה בכסף, בשטר ובחזקה, בחליפין, במשיכה ובהגבהה, שרבו מגביאו, ולרבי שמעון נקנה, ולרבנן אינו נקנה. וקונה את עצמו בכסף ובשטר, ושלוש שיטות בדבר. לרבי מאיר בכסף על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, בשטר על ידי עצמו ולא על ידי אחרים, לחכמים בין בכסף ובין בשטר, בין על ידי עצמו ובין על ידי אחרים, ויש מחלוקת המוראים, אם אחרים נתנו לעבד כסף על מנת שאין לרבו רשות בו, או על מנת שיצא בו לחירות. לרבי שמעון בן אלעזר, בין בכסף ובין בשטר על ידי אחרים, ולא על ידי עצמו. וכן קונה עצמו בשן ועין וראשי איברים הגלויים שאינם חוזרים. שלוש שיטות בדבר אם צריך גט שחרור. לרבי עקיבא צריך, לרבי מאיר אינו צריך, ולמכריעים בשן ועין אינו צריך ובשאר איברים צריך. אם עיקהו על עינו ונסתמה יוצא לחירות, כנגד עינו ונסתמה אינו יוצא לחירות. וכן הדין באוזן. עיקהו על עינו ורואה במקצת, אם יכול להשתמש בראייה זו יוצא לחירות, ואם לאו אינו יוצא לחירות. ראה בעינו בדוחק ושמעה אדונו, יוצא לחירות. נתכוון לעין לטובה כגון לכחול עינו, לרבנן יוצא ולרבן שמעון מגמליאל אינו יוצא. לא נתכוון לעין כלל כגון סימה ובר במעי שפחתו, לכולה על מה אינו יוצא. קטל לו אצבע יתרה אם נספרת על גב היד, יוצא לחירות. חתך לשונו לתנקם אינו יוצא, לרבי ובן עזאי יוצא. סרסו בביצים לתנקם ובן עזאי אינו יוצא, לרבי יוצא. לרבי יוסי במעוך וכתות יוצא, בנתוק וחרות אינו יוצא לחירות. אחר כך למדנו במשנה, בהמה גסה נקנית במסירה והדקה בהגבהה, אבל במשיכה אינם נקנים, דברי רבי מאיר ורבי אליעזר. לחכמים בהמה דקה נקנית במשיכה. אמרה הגמרא שבברייתא מצינו עוד שתי שיטות. לחכמים בין גסה ובין דקה נקנים במשיכה, וכן סבר רב, ואמרו תלמידיו לשמואל, שרב חזר בו ממה שסבר בתחילה כמשנתנו, שבהמה גסה במסירה. לרבי שמעון בין גסה בין דקה בהגבהה ולא במסירה ובמשיכה. ואמר רבי לרבי יוסף שלרבי שמעון אפשר לקנות פיל בשלושה אופנים, או בחליפין או בקניין חצר על ידי שלוקח יזכור את מקומו, או כרבי זרע שיניח ארבעה כלים תחת ארבע רגליו, או בהקבעה על ידי שיעלהו על חבילי זמורות גבוהות שלושה טפחים. זהו השינון והחזרה שלנו על דף חפה. כעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה על דף חפה הייתה, האם יוצא העבד בסירוס הביצים או בהשחטת הלשון? התשובה היא, למסקנה לרבי יוצא בסירוס וכל שכן בלשון, ולבן עזאי בלשון ולא בסירוס. שאלה שנייה, לכולי אלמה, לעניין מה נחשבת הלשון כגלויה ולעניין מה כתמונה, התשובה, לגבי נגיעת שרץ כגלויה, לגבי תבילה כתמונה. האם עצם בין השיניים חוצצת בתבילה ומדוע? התשובה, חוצצת, ומשום שצריך שיהיה ראוי לביית מים. כמו הכלל הקובע, כל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. שאלה רביעית, כיצד הוא קניין מסירה? התשובה, לרשי ולריבם על ידי שימסור המוכר את הבהמה ללוקח, לריב והרשבם בתוס, ודאי שיאמר לו שילך ויוחז בה. שאלה חמישית, אם נקנית בהמה דקה במשיכה, אם נקנית גם במסירה? התשובה, לרשי, אם במשיכה כל שכן שבמסירה, ולתוספות רק במשיכה, כי היא עדיפה ממסירה. שאלה אחרונה על דף חפי, לשיטת חכמים ורבי שמעון בברייתא, כיצד נקנות בהמה גסה ובהמה דקה? התשובה, לחכמים שתיהן במשיכה, לרבי שמעון שתיהן רק בהגבהה. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו, שבו סיכמנו גם את דיני קניין עבד כנעני, שבדף חפי ממסכת קידושין. וחיית החי וראיה, כל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, זך באדר בית תפשין עין וו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד הפינו היומי, הלא דף חוו ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף חפי עמוד בית, מן המשנה המצויה, שש שורות מתחילת דף חפי עמוד בית, משנה פותחת במילים בהמה גסה, נקנית במסירה והדקה בהגבהה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונצליח. כהמשך למשניות הקודמות העוסקות בדרכי קנייני אישה, עבד עברי ועבד כנעני, עוסקת המשנה שלפנינו בדרכי קניין בהמות. וסדר המשניות בפרקנו לפי סדר החשיבות. כך מסביר הפני יהושע, אישה בראש, קנייני אישה בראש המסכת, לאחר מכן עבד עברי, עבד כנעני, ועכשיו בהמה. המשנה הבאה תעסוק בדיני קניית קרקע ושאר מטלטלין. ובכך מוסבר מדוע לא הוקדמה המשנה הבאה עוסקת בכל המטלטלין, למשנתנו העוסקת בבהמה שגם היא בכלל המטלטלין. שכן במה שיש לרוח חיים חשובה יותר משאר המטלטלין. כאשר אדם רוצה לקנות חפץ כלשהו, קרקעות או מטלטלין, עליו לעשות מעשה קניין. פעולות שונות משמשות כמעשה קניין, כשחלקן מועיל רק בחפצים מסוימים או במצבים ובמקומות מסוימים. בין הפעולות נמנות גם הגבעה, משיכה ומסירה. המשנה והגמרה דנות באילו מהפעולות האלו נקנות באמות גסות ודקות, ויש בכך כמה וכמה דעות. וכך אומרת המשנה בדף חפי עמוד ב'. באמה גסה, גדולה כמו פרה או סוסים וחמורים, נקנית במסירה, כאשר בעליה מוסרים אותה לקונה על ידי שהם נותנים לו את אפסרה או את שערה לאחוז באמצעותם את הבאמה. רש"י מפרש את כוונת המשנה שבאמה גסה נקנית במסירה בלבד, ואילו משיכה אינה מועילה בה כיוון שאין דרכה להוליכה לפניו. תוספות בדיבור המתחיל באמה השני, מפרשים את שיטת רש"י שמסירה עדיפה ממשיכה, לכן אינה משיכה מועילה כאן. אבל הפני יהושע כותב שאין הטעם משום שהמסירה עדיפה, אלא מפני שאין דרכה להוליכה לפניו, אינה נקנית במשיכה. המשיכה המשנה ואומרת, והבאמה הדקה והקלה יותר כמו כבש ועז נקנית לבעליה, בהגבעה ולא במשיכה, שאין דרכה בכך להוליכה לפניו. ומה זה קניין הגבעה? כאשר הקונה מגביע אותה מעל הקרקע, שלושה טפחים. אילו הם דברי רבי מאיר ורבי אליעזר. והרשע שאומר שצריך לגרוס כאן בגמרה רבי אלעזר, וטעמו שרבי אליעזר היה רבו של רבי עקיבא, רבו של רבי מאיר, והוא לא היה מוזכר אחריו. מסיים את המשנה ואומרת, וחכמים אומרים, בהמה דקה נקנית במשיכה, כשהקונה מושך אותה ממקומה בידיו, או על ידי הקשתה במקל, או שהוא קורא לה, ועל ידי כך, היא נמשכת ובאה. וכל שכן שהיא נקנית, בהגבעה. והמאירי מביא בשם גדולי הדורות, שבהמה דקה ביותר כמו גדיים ותרנגולים, נקנית לכל הדעות רק בהגבעה. זוהי המשנה שלנו בדף חפי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא דעה חולקת על האמור במשנה. דרש רב, דרש ואורה רב בעיר כמחוניה, בהמה גסה נקנית במשיכה שהקונה מושך אותה ממקומה. השכחינו שמואל לתלמידי דרב. שמואל מצא את תלמידי רב ואמר לו, הוא שאל אותה מי אמר רב, האם אכן אמר רב שבהמה גסה נקנית במשיכה? והענן במסירת נן, הרי שנינו במשנה שהיא נקנית במסירה, ורב נמי במסירה אמר, וגם רב עצמו רגיל היה לומר שהיא נקנית במסירה. שואל אותם שמואל לתלמידי רב, הדר בימיה היא, האם חזר בו רב מדבריו אילו? מתרץ את הגמרא, עודה אמר כי איתנה, רב שאמר בכמחוניה שבהמה גסה נקנית במשיכה, אמר זאת כשיטתו של אותו תנה שבברייתא הסמוכה. דתניא, שנינו בברייתא, מסכת בבא קמא דף י"א עמוד ב', וכן במסכת בבא בתרא דף פ"ו עמוד ב', והחכמים אומרים זו וזו, בין בהמה גסה ובין בהמה דקה, נקנית במשיכה. רבי שמעון אומר זו וזו, בהמה גסה ובהמה דקה, נקנית בהגבעה בלבד. אף שלהלן בדף חו"ו עמוד א' למדנו שהמטלטלין נקנים במשיכה. לדעת רבי שמעון אין זה אלא בחפצים כבדים שלא ניתן להגביעם מפני כובדם, ולא בבהמות שיש דרך כלשהי להגביעם, כפי שתבאר הגמרא בהמשך בחבילי זמורות וכדומה. נמצאנו למדים שיש ארבע שיטות. א', לדעת רבי מאיר ורבי אליעזר במשנה, בהמה גסה נקנית במסירה, ולדעת תוספות, כאשר מועילה המסירה, מועילה גם המשיכה. בהמה דקה נקנית בהגבעה. לדעת חכמים במשנה, בהמה גסה נקנית במסירה, ודקה נקנית במשיכה. ג', לדעת חכמים בברייתא, הן בהמה גסה והן בהמה דקה נקנות במשיכה. ד', לדעת רבי שמעון בברייתא, הן זו והן זו נקנות בהגבעה בלבד. ורב דרש בכמחוניה כדעת חכמים שבברייתא שבהמה גסה נקנית במשיכה. להלכה נפסק כדעתו של רב שידעת חכמים שבברייתא, שבהמות גסות ודקות נקנות במשיכה ולא במסירה. כך הרמב״ם בהלכות מכירה פרק ב' הלכה א', השולחן ערוך בסימן קצ"ז סעיף א'. תמאה עכשיו הגמרא על דבריו של רבי שמעון שבהמה גסה נקנית רק בהגבעה. מה תקיף לרב יוסף? אלא מעתה שאתה פוסק שבהמה גסה נקנית בהגבעה ולא בקניין משיכה או בקניין מסירה? פיל, שהוא כבד ביותר לרבי שמעון, שקניין הפיל כשאר בהמות בהגבעה בלבד, במה יקנה? הלא לא ניתן להגביעו כפי שמגביעים שאר מטלטלין. אמר לאביי לרבי יוסף, ניתן לקנות פיל בדרכי קניין אחרות, כגון בחליפין, שהבעלים הראשונים מקבלים חפץ מהקונה ומושכים אותו, ותמורת החפץ נקנה הפיל לקונה. אינמי, אפשר לקנות פיל גם בדרך נוספת, באופן שהקונה סוחר את מקומו של הפיל מבעל המקום, ועל ידי כך הפיל העומד שם נקנה. והקניין נחשב קניין אגב, שעם השכרת הקרקע נקנה הפיל אגב הקרקע, כמבואר בסוגיה הבאה בדף חו"ו. ואין לומר שנקנה הפיל בקניין חצר, לפי שקרקע סחורה אינה קונה לסוחר בקניין חצר. דרך נוספת מביאה הגמרא לקניין פיל, רבי זיירה אמר, הקונה מביא ארבעה כלים השייכים לו ומניחם תחת רגליו של הפיל, כך שכל רגל תונח בתוך כלי, ועל ידי כך נחשב הפיל כמונח בכליו שהם רשותו, והוא נקנה לו כפי שחצרו קונה לו את הנמצא בה. אז מדברי הגמרא ניתן להסיק שחצרו של אדם קונה לו חפצים המונחים בה, אף אם הם בולטים ויוצאים מחוץ עלה, כפי שהפיל נקנה על ידי הכלים, אף שרק רגליו מונחות בתוכם. דנה הגמרא בדבריו של רבי זיירה, שם התמינה, שמעת מדבריו של רבי זיירה, שאם כליו שלוקח הנמצאים ברשות מוכר, לפי שיש מן הסתם להניח שמדובר שהפיל עומד ברשות המוכר, ונתנו בהם את החפץ שרוצה הלוקח לקנות מהמוכר, קנה הלוקח את החפץ, ואף שאין החצר קונה, אלא כשנכנס החפץ לרשות הקונה, לחצר הקונה, ויצא מרשות המוכר. וכאן הכלים עדיין עומדים ברשות המוכר, מכל מקום נקנה החפץ ללוקח, כיוון שהוא בתוך כליו. ואין הולכים אחר מקום הכלים ששייך למוכר, אלא אחר הכלים עצמם. ובמקרה הזה נחלקו המוראים במסכת בבא בתרא דף פ"ה עמוד ב', אם קנה לוקח או לא. אז מדברי רבי זיירה כאן, שאפשר לקנות פיל על ידי העמדת כלים תחת רגליו, למדנו שבמקרה האמור, קנה הלוקח. אבל דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אחא במאי עסקינן, ניתכן לומר שכאן מדובר שהפיל נמצא בסמטה, פינה בשולי רשות הרבים, שאינה נחשבת לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד, ויש רשות לאדם להישף שם, ולכן היא כרשותו, וקונה שם הלוקח בקהיליו את חפציו של המוכר. מביאה הגמרא דרך אחרת ליישב כיצד ניתן לקנות פיל, לרבי שמעון שסובר שבהמה נקנית בהגבהה בלבד. הנה מי, אפשר גם לקנות פיל בחבילי זמורות, חבילות של ענפי גפנים שיניח הרמה מהם על הקרקע, ואפילו ברשותו של המוכר משום שהגבהה קונה בכל מקום, יניח הרמה מהם על הקרקע בגובה של שלושה טפחים, וצריך שלושה טפחים משום שרק בכך נחשב להגבהה, אבל עד שלושה טפחים הרי הם כלבוד ומחובר לקרקע, יעלה את הפיל עליהם, וכיוון שהוא מוקבע מן הקרקע שלושה טפחים, הרי זו הגבהה והפיל נקנה בה. והנה הגענו למשנה בשורה הראשונה בדף חבב עמוד א'. אחרי שנתבררו במשניות הקודמות דרכי הקניין באישה, בעבד עברי, בעבד כנעני ובבהמה, באה משנתנו לבאר כיצד נקנים קרקעות ושאר החפצים. אומרת המשנה, נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות, שהם נכסים המשמשים לאחריות וביטחון לחובותיו של אדם, כיוון שמהם ניתן לגבות את חובותיו בדרך בטוחה שהרי הם קיימים לעולם ואינם מתקלים. והטעם שהמשנה לא כתבה במפורש קרקעות, אלא הביאה רק כינוי נכסים שיש להם אחריות, כי באה המשנה לחדש שגם מחובר לקרקע דינו כקרקע ונקנה בקניינים אלו. אם כן, נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות, נקנים בכסף בנתינת ממון כתשלום עבור הקרקע, ויש שכתבו שהכסף אינו מוכרח לבוא כתשלום וכשווי המקח, אלא אף כסף שניתן בסתם בכדי שיחול הקניין, קונה. ובשטר, קרקע נקנית בשטר שכותב המוכר לקונה שהקרקע קנויה לו, ובחזקה, פעולה המוכיחה בעלות בקרקע כגון עידור, נעילה, פריצת גדר וכדומה. ובין אופני החזקה כותב רשי, שיש גם דייש המצרי, כלומר תיקון גבולי השדה והגבעתם. אבל תוספות במסכת בבא מציע דף י' עמוד א' דיבור המתחיל עד מפרשים, שהכוונה שהולך סביב המיצרים לבדוק אם היא טובה ואין פעולה זו קונה, אלא רק מועילה לאחר קניין, שלא יוכל הקונה לחזור מהמקח. אם כן, עניינה לא שייך לכאן. הטעם שלו הזכירה המשנה, שקרקע נקנית גם בחליפין, מפני שלא הוזכר במשנתנו קניין הקונה גם במטלטלין. ממשיכה המשנה ואומרת, נכסים שאין להם אחריות, דהיינו, מטלטלין, שהם יכולים להתקלות ולאבד מן העולם ואין בזה אחריות וביטחון עבור חובותיו של אדם, אין נקנים אלא במשיכה, שמושכן לרשותו או רשות שיש לו חלק בה. ולכמן בדף כוח עמוד ב' נלמד שהקניין הזה מועיל לפי ריש לקיש מהתורה ולפי רבי יוחנן מתקנת חז"ל. והמאירי מונה את הדרכים לקנות מטלטלין, ואילו הם שכירות מקום, חליפין אגב קרקע, כליו שלוקח, חצר, הגבהה, משיכה, מסירה, זיכוי על ידי אחר ואודיטה. ומה שכתבה כאן המשנה שאין נקנים אלא במשיכה, לא בא למעט אלא את אלו שהוזכרו קודם לכן, דהיינו כסף, שטר וחזקה. ומה שנקטה המשנה שמטלטלין נקנים במשיכה ולא בהגבהה, מבואר במסכת בבא בתרא דף פ"ו עמוד א', שהטעם לכך הוא שמשנתנו עוסקת בחפצים שאין דרכם בהגבהה, ואכן אם דרכם בהגבהה, אין נקנים במשיכה אלא בהגבהה. והר"ן כותב שבעיקר באה המשנה למעט כסף, שטר וחזקה, ולא הגבהה או מסירה, מה שהוזכרה במשנה דווקא משיכה, מפני שרוב קנייני המטלטלין נעשים במשיכה. טעם נוסף שהוזכרה משיכה, מפני שלריש לקיש זהו קניין המפורש בתורה. וכן לרבי יוחנן, אף שמדאורייתא מעות קונות, משיכה היא עיקר הקנייה, לפי שעל ידה בטל החשש שיאמר המוכר לקונה נשרפו חיתך בעלייה, וממנה נלמדו הגבעה ומסירה. אף על פי שנאמר שאין המטלטלין נקנים אלא במשיכה, מביאה המשנה דרך קניין נוספת למטלטלין. נכסים שאין להם אחריות דהיינו מטלטלין, נקנין כאשר הם נמכרים עם נכסים שיש להם אחריות דהיינו עם קרקעות. במה? בכסף ובשטר ובחזקה שהם קניינים המועילים בקרקעות כאמור בתחילת המשנה. לקניין הזה קוראים קניין אגב, שהמטלטלין נקנים אגב הקרקעות שהוא גם קונה. אחרי שביארה המשנה שהמטלטלין נטפלים לקרקעות לעניין קניין, דהיינו הם תפעילים לגבי הקרקע, מוסיפה המשנה שפעמים שהקרקעות הם הנטפלים למטלטלין. אומרת המשנה, וזוקקין מצריכין המטלטלין את הנכסים שיש להם אחריות, את הקרקעות, להישבע עליהן. למרות ששנינו במסכת בבא קמא דף צדיו עמוד ב', וכן במסכת בבא מציע דף קוף עמוד ב', ובמסכת שבוע דף מ"ב עמוד ב', שאין נשבעים על הקרקעות, כלומר שאם נתחייב אדם שבוע אודות תביעת קרקעות אינו נשבע, מכל מקום אם נתחייב גם שבוע על תביעת מטלטלין, הרי הוא נשבע אגב המטלטלין גם על הקרקעות. זוהי המשנה שלנו בתחילת דף חו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שקרקע נקנית בכסף. מבררת הגמרא את המקור לקניין הזה ושואלת, בכסף מנהלן מיכן למדנו קניין כסף שקונה בקרקע? למרות שמצינו קניין כסף בשדה אפרון, דכתיב, נתתי כסף השדה כך ממני, ספר בראשית, פרק חף ג' פסוק י' ג', שאברהם קונה את מערת המכפלה מאפרון, בכל זאת שמה אין זה אלא בנוכרי שאינו קונה בקניינים אחרים. כך תוספות בדיבור המתחיל, אמר קרס, שדות בכסף יקנו. אילו הפני יהושע כותב שלולי הפסוק הזה היינו סבורים שאפרון קנה בשטר ולא בכסף. אם כן, שואלת הגמרא, בכסף מנהלן מיכן למדנו קניין כסף בקרקע? אמר חזקיה, אמר קרא, נאמר בפסוק, ספר ירמיה פרק למד ב' פסוק מ"ד, שדות בכסף יקנו, הרי ששדות וקרקעות נקנות בכסף. מקשה הגמרא, ואימה דאיקה שטר, ושמה אין הקרקע נקנית בכסף לבדו, אלא אם כן המוכר נותן גם שטר קניין לקונה. דכתיב, שהרי בהמשך הפסוק בספר ירמיה גם כתוב, וחטוב בספר וחתום, יש ללמוד מזה שיש צורך בשני הקניינים יחדיו. מתרצת הגמרא, איכתיב יקנו לבסוף, כדי כאמרת, אילו הייתה נכתבת המילה יקנו לאחר שהוזכר השטר בפסוק, והיה נאמר שדות בכסף וחטוב בספר וחתום יקנו, היה כדבריך שבכסף ושטר יחדיו נקנית הקרקע. אשתא דכתיב יקנו מעיקרה, עכשיו שנכתב הפסוק המילה יקנו מקודם לכן, קודם הזכרת קניין השטר, והמילה יקנו נזכרה אחרי קניין הכסף. יש ללמוד מכך שכסף כעני, הכסף לבדו הוא הקונה, אילו השטר הנזכר בפסוק אינו שטר לקניין אלא לראיה באלמהו, שהמוכר מוסר לקונה שטר שיהיה לו לראיה על הקניין. מביאה הגמרא את דברי רב האומר שפעמים אין קרקע נקנית בכסף אלא דווקא בשטר קניין. אמר רב, לא שנו שכסף לבדו קונה בקרקעות אלא במקום שאין כותבים את השטר. במקום שבשעה שמוכרים קרקע אין רגילים לכתוב שטר אלא המחירה נעשית בכסף בלבד. אבל במקום שכותבים את השטר שרגילים לכתוב שטר במחירת הקרקע, לא קנה בכסף עד שיכתוב את השטר, שכן אין הלוקח גומר בדעתו לקנות את הקרקע בלא שטר. והראשונים דנו האם כוונת הגמרא שרגילים לכתוב שטר ראיה או שרגילים לכתוב שטר קניין. אומר הרן שבמקום שרגילים לכתוב שטר ראיה, לכשיכתב השטר, יקנה למפריע בקניין כסף. במקום שכותבים שטר לקניין, אין חל הקניין אלא משעה שימסר השטר. והרשב"א מביא שיש החולקים בזה וסוברים שרק בשטר קניין נאמר הדין הזה שבמקום שכותבים את השטר אינו קונה בכסף עד שיכתוב את השטר. מוסיפה הגמרא שגם במקומות שרגילים לכתוב שטר, יש מקרים שקונים קרקע בכסף לבדו. והיא פריש, אם פירש הקונה שתהיה הברירה בידו לקנות בכסף או בשטר, פריש, מועיל פירושו שיקנה בכסף לבד או בשטר לבד, כפי שיחפוץ. כי היה כמו המעשה, דרבידי ברבין שעשה רבידי ברבין, כי זווין ערה כאשר קנה קרקע, אמר למוכרים, אי בעינה בחספה יקנה, אי בעינה בשטר יקנה, אם אכפוץ אקנה אותה בכסף, אם אכפוץ אקנה אותה בשטר, שתכתבו לי. וכוונת דבריו הייתה, אי בעינה בחספה יקנה, אם אכפוץ אקנה בכסף, כלומר, דאי בעיתו למהדר לא מציתו אדריתו, אם תרצו לחזור בכם ולבטל את המקח אחר ששילמתי כסף וקודם שהגיע השטר לידי, אוכל לומר שאני רוצה לקנות את הקרקע בכסף שכבר שילמתי עבורה, והקרקע שלי היא, ואין אתם יכולים לבטל את המקח לאחר שחל, ובמה שאוסיף ואמר, היא בעינה בשטרה אי קנה, אם אכפוץ אקנה בשטר, כוונתו הייתה לומר, די בעינה למהדר, אדר נבי. אם ארצה לחזור בי ולבטל את המקח, אוכל לומר שרצוני הוא שהקניין יתבצע בשטר, וכיוון שעדיין לא הגיע השטר לידי, המקח בטל. המנחת חינוך במצווה שין למדבב מביא מהתוסות במסכת כתובות דף צדיג עמוד א' דיבור המתחיל עד, שגם בקרקע שייך כללת מי שפרה, כאשר קנה בכסף במקום שכותבים בשטר, שהוא קנה לעניין מי שפרה. דהיינו שאם הוא יחזור בו, יהיה עליו כללת מי שפרה מאנשי דור המבול, הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. מטעם זה הזכיר אבידי בתנאו שאם ירצה יוכל לחזור בו בכדי שלא יהיה בכללת מי שפרה אם יחזור בו. אומרת הגמרא שנינו במשנה נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות, נקנים בכסף ובשטר ובחזקה. מבררת הגמרא את מקורו של קניין שטר בקרקעות. שואלת הגמרא מנהלן, מאיכן לנו שקרקע נקנית בשטר? הילי, מה אם נאמר משום דכתיב? בגלל שנאמר בספר ירמיהו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, שאחר החורבן עוד יבוא זמן שיקנו שדות, וחטוב בספר וחתום ועד עדים. והכוונה שיכתבו שטר לקניין הקרקע, ומזה אנחנו רוצים להוכיח שקרקע נקנית בשטר, ואמרת, לא כבר אמרנו בסוגיה הקודמת שהשטר האמור בפסוק, שטר ראיה באלמהו, זה שטר ראיה ולא שטר קניין. שהרי בתחילת הפסוק מבואר שהקניין בקרקע נעשה בכסף. ואם כן, אין ללמוד מן הפסוק הזה ששטר מועיל לקניית קרקע, אלא מביאה הגמרא מקור אחר שקרקעות נקנים בשטר, מאחה. מהפסוק בספר ירמיה פרק ל"ב פסוק י"א, ויקח את ספר המקנה, וזה בעצם השטר בו קנה ירמיהו קרקע. אם כן, למדנו מכאן קניין שטר בקרקעות. ואף שגם נאמר שם בפסוק שירמיהו שילם על קנייתו, מכל מקום הקניין היה בשטר, שהרי השטר הוא הנקרא בפסוק ספר המקנה. אילו הריטב"א אומר שבאמת אפשר לומר שירמיהו קנה את השדה בכסף בלבד, הרי היה שקרקע נקנית בשטר, זה רק מלשון הפסוק שקרא לשטר ספר המקנה. עכשיו מגבילה הגמרא את קניין השטר. אמר שמואל, לא שנו, לא אמרו במשנה ששטר מועיל לקניין קרקע, אלא בשטר מתנה שנותן קרקע במתנה ומקנה אותה לחברו על ידי שטר. שאין שם תשלומים עבור הקרקע, אבל במחר, המוכר שדה לחברו, לא קנה את הקרקע על ידי שטר עד שייתן לו למוכר דמים, דמי הקרקע כפי שסיכמו ביניהם. כיוון שאין המוכר גומר בדעתו להקנות כל עוד שלא קיבל את הכסף. שואלים הראשונים, אם כן, כיצד למדו להיל שקניין שטר מועיל מהפסוק בספר ירמיה, הרי לפי אמור בפסוקים היה שם גם כסף. שאם לא כן גם בשטר לא היה קונה, ואם כן לא קנה עד שייתן כסף, מדרץ הריטב"א שכאשר נותן את הכסף קונה מכוח השטר. או תירוץ שהשדה נמכרה מפני רעתה, שבאו הכסדים ללכוד את העיר ולכן קנה בשטר לחוד. והרשב"א כותב שדינו של שמואל אינו מן התורה, כי מן התורה קונה בכסף לבד, והיינו שבימי ירמיהו עוד לא תקנו את זה עד שעמדו חזה לדעת בני האדם ותקנו את התקנה שאמר שמואל. הקשה הגמרא מברייתא נראית כסותרת לדברי שמואל. מה טיב רב אמנונה? מקשה רב אמנונה. נאמר בברייתא במסכת יבמות דף נ"ב עמוד א', וכן במסכת בבא בתרא דף נ"א עמוד א', בשטר כיצד, כיצד נעשה שטר ששדות נקנות בו, כתב לו המוכר ללוקח על הנייר או על החרס. ותוספות ליל בדף ט עמוד א', דיבור המתחיל כתב, אומרים שהברייתא הזו היא כשיטת רבי אלעזר שידי מסירה קרתי, כאילו לשיטת רבי מאיר שסובר שידי חתימה קרתי, אין שטר כשר על חרס, כיוון שהוא יכול להזדייף. אם כן, כתב לו המוכר ללוקח על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בהם בשטר או בחרס, שווה פרוטה, מה הוא כתב לו? סדי מחורה לך, וכן הנותן מתנה כותב בשטר, שנותן למקבל סדי נתונה לך, ועל ידי שטרות אילו, הרי זו מחורה ונתונה. למדנו מכאן ששטר מועיל לקנות בין במחר ובין במתנה, אז איך אמר שמואל שבמחר אין די בשטר בכדי לקנות? אומרת הגמרא, הוא מוטיב לה, רב אמנון המקשה את הקושייה הזו, והוא עצמו מפרק לה, מתרץ את הקושייה. שמדובר בברייתא הזו במוכר שדהו מפני רעתה, מפני שהיא גרועה, ולפיכך נוח למוכר שיקנה הלוקח בשטר לבדו עוד קודם שהיא שילם, כדי שלא יוכל לחזור בו, וגומר ומקנה לו גם קודם שנתן את דמי הקרקע. אבל בשאר המחירות סבר שמואל שאין השטר קונה לבדו, משום שהמוכר אינו גומר בדעתו להקנות עד שישלם. רב אשי אמר תירוץ אחר לקושייה מהברייתא על שמואל, שאין הברייתא מדברת בשני מעשים שונים, מכר או מתנה, אלא מדובר בברייתא במקרה אחד, שבמתנה ביקש ליתנה לו, שנותן את השדה לחברו במתנה, ולמה כתב לו בשטר גם לשון מכר שדי מכורה לך? אף שאין זו מכירה כלל, כדי לייפות את כוחו של המקבל ולפרש, שהנותן מקבל על עצמו אחריות על המתנה, שאם יבוא בעל חוב של הנותן ויגבה הקרקע בחובו, יחזור המקבל ויגבה מהנותן את דמי המתנה הכתובים בשטר. ועניין האחריות הוא, שכאשר אדם מלווה לחברו, משתעבדות לו קרקעות הלווה, ואם אין הלווה פורע לו, יכולו לגבות את קרקעותיו תמורת החוב, וכן יכול לגבותם אף לאחר שנמכרו, ניתנו לאדם אחר לאחר ההלוואה. בדרך כלל, בקניית קרקע מקבל המוכר אחריות עליה, שאם תיגבה בחובו, ישוב הקונה ויגבה את דמיה מהמוכר. ואילו הנותן קרקע במתנה, אינו מקבל אחריות. ואם הקרקע שנתנה במתנה ניטלת מהמקבל בחובו של הנותן, הרי המקבל מתנה מפסידה. וכאן רצה הנותן שתהיה לה נתינת דין של אחריות כמו במחירה, ולפיכך הוסיף וכתב גם שדי מחורה לך, שאם תיגבה הקרקע בחובו, יכול המקבל לבוא ולגבות ממנו, מנותן המתנה, את דמיה. והטעם שהוא צריך לכתוב בלשון מתנה בשטר, ולא כתב רק לשון מחר, מאחר הוא מדובר שכותב למקבל המתנה שני שטרות. ואם צריך לאחריות מראה את השטר שכתוב בו לשון מחר, אם צריך לדינה של בר מצרה, מראה את שטר המתנה ומצניע את השטר של המחר. כלומר, אם יבוא חברו שהוא בצד המיצר של השדה, צד הגבול של השדה, וירצה לתת דמים לקונה ולסלקו, אם היה זה מחר יכול לסלקו, משום שנאמר בספר דברים פרק ו' פסוק חי, ועשית הישר והטוב בעיני השם. והלוקח האחר אינו נחסר כל כך, שרי יוכל למצוא קרקעות לקנות במקום אחר. אבל במתנה אין נוהג דינה דבר מצרה, שבמחר אנחנו אומרים ללוקח, הלא במעותיך תוכל לקנות קרקע במקום אחר ואין לך הפסד, מה שאין כן במתנה. אבל אם הכל היה נכתב בשטר אחד, היה בדינה דבר מצרה כדין מתנה שיש לה אחריות. כך תוספות בדיבור המתחיל, ולמה כתב בלשון מחר. עוד מתרצים התוספות, שכתב לשון מתנה מפני שזוהי האמת, שמתנה היא. ועוד כתבו בשם הירושלמי שיש שיפוי במתנה שאין במחר, שהנותן בעין יפה הוא נותן, ונותן גם בור ודות. דהיינו בניין בתוך חפירה שבקרקע, שבשדה מה שאין כן במחר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה. מבררת הגמרא את מקורו של קניין חזקה. שואלת הגמרא מנהלן, מניין לנו שקרקע נקנית בחזקה? אמר חזקי, אמר קרא, נאמר בפסוק, בספר ירמיה פרק מ' פסוק י', שגדליהו בן אחיקם אמר לאלו שנותרו בארץ אחר גלות בבל, ושבו בעריכם אשר תפסתם. יש לפרש הפסוק מבאר, במה תפסתם את עריכם וזכיתם בהם? בישיבה, ישיבה בערים היא גרמה לקנייתם. מכאן, שחזקה דהיינו שימוש וישיבה בקרקעות, מועילה לקנותם. שואל תוספות הראש, כיצד קונה ישיבה בקרקע? לא, לקניין חזקה צריך נעל גדר ופרט שהם תיקונים ממש. הוא מתרץ שהדרך היא שהיושב בקרקע מתקנה במנעול וכדומה. עוד הוא כותב שכשישבו בקרקע נהנו והשתמשו בה. והרי זה כמציע מצעות בנכסי הגר, שקונה את נכסיו בחזקה, כאמור במסכת בבא בתרא דף נ"ג עמוד ב'. מביאה הגמרא מקור אחר, דברי רבי ישמעאל תנא. התנא מבית רבי ישמעאל שנה בדברי משה לישראל אודות כיבוש הארץ נאמר, ספר דברים פרק י"א פסוק ל"א, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה. יש לדרוש את הפסוק, במה ירשתם את הארץ? בישיבה שהוא קניין חזקה, ומכאן שקניין חזקה מועיל בקרקעות. שואלים המערית והפני יהושע, הרי ארץ ישראל נחלקה בגורל וכל אחד זכה על פי הגורל, ואם כן הם לא הוצרכו לקניין חזקה. תרץ הפני יהושע שהיו חלקים בארץ ישראל שלא נתחלקו בגורל, שהרי משעת הגורל ועד שחלקו בפועל עבר זמן רב והיו שמתו, ויורשיהם זכו בחלקם על ידי חזקה. וכן התווסף חלקם של בני גד ובני ראובן שוויתרו על חלקם בארץ, וכדי לקנותם הוצרכו לחזקה. עוד תשובה, החלוקה על פי גורל הייתה רק לשבטים, אבל החלוקה בין איש לאחיו באותו שבט נעשתה בחזקה. כך אומרים הבית הלוי ודבר אברהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה ונכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין, אין נקנין אלא במשיכה. מבררת הגמרא את מקורו של קניין משיכה. מנהלן שואל את הגמרא שמטלטלין נקנים בקניין משיכה. אומרת הגמרא דכתיב, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק י"ד, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך. דבר הנקנה בהעברתו מיד ליד, וזהו קניין משיכה שעניינו העברת החפץ מרשות המוכר לרשות הקונה. נשמחה מילת הקניין למילה מיד כדי לומר שאין נקנה עד שיצא מיד זה ליד זה. כך רש"י במסכת בבא מציעא, דף מ"ז עמוד ב'. הגמרא ביארה את המשנה לדעתו של ריש לקיש שמשיכה מועילה במטלטלין מן התורה. וכעת מבררת הגמרא כיצד יסביר רבי יוחנן את המשנה. במחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן מופיעה לכמן בדף כ' עמוד ב'. שואלת הגמרא, ולרבי יוחנן דאמר דבר תורה שמדין תורה מעות קונות, נתינת הכסף היא הקונה את החפץ, ואין משיכה קונה. מה איקה למימר? האם המשנה מלמדת שבקניין משיכה מטלטלין נקנים מן התורה ולא כדברי רבי יוחנן? וערת הגמרא שלדעת רבי יוחנן, התנא במשנה תקנת דרבנן קטני. התנא במשנה שנה את תקנת חכמים שעקרו קניין כסף מן המטלטלין, ואמרו שקניין משיכה תקנה בהם, מהטעם שביטלו קניין כסף משום שחששו שאם אדם יקנה חפץ על ידי שישלם עליו מבלי שהעבירו לרשותו, לא יתרח המוכר להשגיח על החפץ ולשמור עליו כגון בנפול שריפה וכדומה. ועתה, כשביטלו חכמים את קניין הכסף, וכל עוד לא משך הלוקח את החפץ אליו, לא כנאו, ואז ישגיח המוכר על החפץ וישמרהו מחשש שמה יישרף, יהיה צריך להחזיר ללוקח את מעותיו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין נקנין, עם נכסים שיש להם אחריות עם קרקעות, בכסף, בשטר ובחזקה. הקניין הזה קוראים קניין אגב, דהיינו שאגב הקרקעות נקנין המטלטלין. ואומרת הגמרא את מקורו של הקניין. שואלת הגמרא, מינה אני מילי? מאיכן למדנו דברים אלו שמטלטלין נקנים אגב קניין הקרקעות? אומרת הגמרא, אמר חזקיה דאמר קרא, נאמר בפסוק אודות מה שנתן יהושפט לבניו, ספר דברי הימים, ב', פרק כ"א פסוק ג', ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה, ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור. דהיינו, הקנה להם את המטלטלין על ידי קניית הערים, דהיינו, בקניין אגב. שואלים הראשונים, מנין שלא קנו את המטלטלין בקניין חצר ביותם בקרקע הנקנית להם? כותב הריטב"א שמהלשון עם ערי מצורות יהודה משמע, שהקניין היה כאחד ולא שקודם קנו את הקרקעות ורק אחר כך נקנו המטלטלין שבקרקע. ואילו הפני יהושע מסביר שממה שהקדים הפסוק את המטלטלין לקרקעות מוכח שלא נקנו הקרקעות קודם לכן. ועוד כתב שמהמילה עם, שהיא מיותרת, יש ללמוד שהקניין היה בקניין אגב. מבררת הגמרא את האופן בו המטלטלין נקנים עם הקרקעות. איבה אלו הסתפקו בני הישיבה. בעינן צבורים או לא? האם לצורך קניין אגב אנחנו זקוקים שיהיו המטלטלין צבורים מונחים בקרקע שהם נקנים ממה? ורק אז המטלטלין נקנים אגב הקרקעות? או שמה לא נזקקים לכך? ואפילו אם המטלטלין אינם על גבי קרקע, הרי הם נקנים אגב הקרקע. ואין להקשות על הספק הזה, כי לפי הצד שצריך צבורים, איזה תועלת יש בקניין אגב, הרי אם המטלטלין בתוך הקרקע יכולים לקנות בקניין חצר? התשובה היא שהרי פעמים זה באופן שאין אפשרות לקנותם בקניין חצר, כגון חצר שאינה משתמרת. יש שכתבו שאי אפשר לקנות בקניין חצר מטלטלין שהיו בה קודם שנקנתה חצר לבעליה. באופן כזה יש צורך לקנותם עם החצר דווקא בקניין אגב. מביאה הגמרא ראיות לצדדי הספק הזה. אמר רב יוסף, תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה במסכת פאה, פרק ג' משנה ו', רבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו, קרקע אפילו קטנה ביותר, נוהגים בה דינים אלו, שהיא חייבת בפאה, שאם גדלה בתבועה יש להשאיר בפאה לעניים, וחובה זו קיימת אפילו אם יש בה מעט שיבולים. וכן חייבת בביקורים שאם גדלו בה משיבת המינים, אף אם הם מעטים, חייב להפריש מהם ביקורים ולהעלותם לירושלים. ובגמרא במסכת בבא בתרא דף ז' עמוד ב', נאמר שאין המדובר כאן באילן, שכן עד שתהיה הקרקע תזיין אמות לכל צד לא יתחייב בביקורים, משום שהוא יונק מסדות אחרים ופטור מביקורים. אלא מדובר בחיטה, ואף על פי שגם חיטה יונקת שלושה טפחים מכל מקום, עיקר יניקתה כנגד החיטה. כך תוספות בדיבור המתחיל קרקע כלשהו. וכן יכולים לכתוב עליה שטר פרוספול. מדין תורה כל החובות שהגיע הזמן פירעונם קודם שנת השמיטה ולא נפרעו, הרי הם נשמטים ואסור למלווה לטובעם לאחר שמיטה. שנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק ב', וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו, אשר ישה ברעהו לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה להשם. ובזמן הזה הוא מדרבנן שיש שמיטת כספים נוהגת מן התורה אלא בזמן שהיובל נוהג, ומדברי סופרים שתהיה שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה בכל מקום. כך פוסק השולחן ערוך בחושן משפט, סימן סמך זין. בא הלל הזקן ותיקן, שאם הלווה יכתוב פרוסבול, ונוסח הפרוסבול הוא מוסרני לכם פלוני ופלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני שכל חוף שיש לי שיגוונו כל זמן שארצה, והדיינים או העדים חותמים למטה, ועל ידי הפרוסבול הוא מוסר לדיינים כי יגווה את חובו ואז אין חובותיו נשמטים. תקנת פרוסבול תוקנה רק כאשר יש ללווה קרקע, משום שכך דרך העולם שמלווים למי שיש קרקע בידו וניתן לפרוע ממנה את החוב. ובדבר שאינו מצוי לא תקנו חכמים. אומרת המשנה שלצורך זה די בקרקע קטנה ביותר. וכן די בקרקע כלשהי כדי לקנות עמה בקניין אגב נכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין, כי אין שיעור מסוים לקרקע כדי לקנות עמה את המטלטלין. ועכשיו רב יוסף מבאר את הראיה מהמשנה לעניין הספק אם בקניין אגב יש צורך שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע. והיא אמרת, אם תסבור שבעינן שצריכים אנחנו שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע שהם נקנים בקניינה, הרי שיש לשאול קרקע בגודל כלשהו למה היא חזי, למה היא ראויה, איזה חפץ ניתן להניח בקרקע קטנה שכזו. אלא מוכח מכאן שאין צורך שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע, ולכן אפילו בקרקע קטנה ביותר ניתן לקנות מטלטלים גדולים ורבים. אגב הקרקע, דוחה הגמרא את הראיה של רב יוסף, תרגום הרב שמואל בר ביסנא כמי דרב יוסף. רב שמואל בר ביסנא יישב והסביר את המשנה כשישב לפני רב יוסף, שגם אם נאמר שיש צור שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע, ניתן לקנות מעט מטלטלין אגב קרקע כלשהי, כגון שנעץ במחת ואותה מחר אגב הקרקע. מקשה רב יוסף על הדחייה הזו, אמר לי רב יוסף, כבסטן, ציארת אותי על ידי הדחייה של הראיה שלי. יכפלתן על השמועינן מחת? וכי תרחתן על להאריך ולהשמיע לנו כיצד לקנות מחת שהיא דבר שאינו בעל ערך? אמר רבשי, מיישב רבשי את הדחייה, מן לימלן, מי אמר לנו דלא תלה בה במחת מרגנית הדשוויה אלפה זוזי? מרגלית השווה אלף זוז, ואם כן צריך התן לה לתרוח ולהשמיע לנו כיצד לקנות מחת. שהרי על ידי המחת הזו הוא יכול לקנות ממון רב. ומכאן נלמד שגם לפי הצד שצריך צבורין, אין צורך שיהיו צבורים באוויר הקרקע, אלא נקנים אפילו אם הם בולטים ויוצאים מן הצדדים, שהרי המחת היא באוויר הקרקע והמרגלית בולטת ויוצאת לצדדים. מביאה הגמרא ראיה נוספת אם בקניין אגב יש צורך שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע. תשמע בו ושמע ראיה לצד אחד מצדדי הספק שנינו בברייתא, מסכת בבא בתרא דף קנ"ו עמוד ב', אמר רבי אלעזר, מעשה במדוני אחד, אדם ממקום ששמו מדון, שהיה בירושלים שהיו לו מטלטלין הרבה וביקש לתנם במתנה. אמרו לו חכמים, אין לו תקנה, אין לו דרך להקנותם עד שיקנם על גבי קרקע, שיקנה להם קרקע, ואגב הקרקע יקנה את המטלטלין. אולם לא הייתה לו קרקע, מה עשה? הלך ולקח, הלך וקנה בית סלע קרקע קטנה בגודל מטבע, הנקרא סלע, ועוד פירוש שקנה סלע ממשהו גבוה וחד ואי אפשר להעמיד עליו חביות, והקרקע זו הייתה סמוך לירושלים, ואמר צד צפוני זה של הקרקע, קנוי לפלוני, ואימו, אגב הקרקע, יקנו גם 100 צון ו-100 חביות, ומת בלא שנעשה קניין נוסף, וקיימו חכמים את דבריו, שאכן הצון והחביות נקנו לאותו פלוני בקניין אגב. ואין לומר שקיימו את דבריו משום שמצווה לקיים דברי המת, ואם אמר ליתן מממונו לאחר, יש לעשות זאת, כאמור במסכת גיטין דף י' עמוד ב', אי אפשר לומר זאת שאין זה אמור אלא אם כן הוציא ממון מתחת ידו, ואמר ליתנו לאחר. עכשיו מבארת הגמרא את הראיה מהברייתא, והיא אמרת אם תסבור, שבעינן שצריכים אנו שהמטלטלין יהיו צבורים בה בקרקע שנקנים ממה, הרי יש לשאול בית סלע, קרקע בגודל מטבע של סלע למי חזי, למי ראויה, הלא לא ניתן להכניס בה 100 צון ו-100 חביות, על כוחך שאין צורך שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע שאימה הם נקנים, והיה יכול להקנות 100 צון ו-100 חביות, אגב קרקע קטנה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת מי סברת האם לדעתך אותו בית סלע שלקח המדוני הזה, היה שטח בגודל של סלע ממש? אין זה כך, אלא מהי סלע? דנפי שטובה. אותו בית סלע היה שטח שרחב הרבה ויכלו להכניס לתוכו 100 צון ו-100 חביות. ומה יקרו לי סלע? מדוע הוא נקרא בשם בית סלע? דקשי כסלע. השטח היה קשה כמו סלע ואינו ראוי לזריעה. ולפיכך קנאו בזול, ונמצא שאין לנו ראיה מן הברייתא הזו שהמטלטלין הנקנים אגב הקרקע, אינם צריכים להיות צבורים בתוכה. הביאה הגמרא ראיה נוספת תשמע בו ושמע ראיה אחרת לעניין הספק האם המטלטלין צריכים להיות צבורים בקרקע כשעושים קניין אגב קרקע. אמר רב יהודה, אמר רב יהודה בשמו של רב, מעשה באדם אחד שהוצרח למעשה קניין כדי להקנות את חפציו לאחר, ונחלקו הדעות מהי המצבו של אדם זה. יש אומרים שחלה ונטה למות בירושלים, ולדעתם הלכה כרבי אליעזר שאפילו שכיב מרע אינו יכול להקנות דבר ללא מעשה קניין כבריא, ואמרי לה ויש אמרו שאדם זה בריא היה, משום שלדעתם הלכה כרבנן הסוברים שדברי שכיב מרע שאומרם בעל פה ככתובים וכמסורים דמי, ואילו היה חולה הנוטה למות לא היה נצרח למעשה הקניין המבואר בהמשך הברייתא. ובגמרא במסכת בבא בתרא דף קמ"ז עמוד ב' הסיקו בשם רב נחמן, שמתנת שכיב מרע קונה מתקנת חכמים שתקנו כן, שמא תתערף דעתו עליו מכך שאינו יכול להקנות לאילו שאינם אצלו. ואף שלרבנן אין דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים אלא בנותן כל נכסיו, וכאן מדובר שציווה את כל נכסיו, כמו שאמרו שהיו לו נכסים הרבה וביקש לתנם במתנה. ולפיכך בהכרח שמדובר שלא היה חולה כלל. אם כן אומרת הגמרא, המעשה באדם הזה היה שהיו לו מטלטלין הרבה וביקשם לתנם במתנה לאדם אחר. אמרו לו חכמים שאין לו תקנה דרך להקנותם עד שיקנם על גבי קרקע בקניין אגב. אולם, לא הייתה לו כל קרקע, מה עשה? הלך ולקח בית רובע, קנה קרקע בגודל זריעת רבע קו, ונסביר חצר המשכן שהייתה בגודל 100 על 50 ממש, הם 5,000 אמות מרובעות, היא בית צעתיים. דהיינו מקום הראוי לזרוע סעתיים חיטים. בסאה יש 6 קבים, רוב הקו אם כן הוא 1 חלקי 24 ממסאה, ו-1 חלקי 48 מסעתיים, וזה שטח של כ-104 אמות מרובעות, או 10.2 אמות על 10.2 אמות. ואמר אותו אדם ששטח בגודל טפח על טפח מאותו בית רובע יהיה נתון לפלוני, ואימו יקנו אגב הקרקע 100 צון ו-100 חביות ומת בלא שנעשה קניין נוסף, וקיימו חכמים בדבריו שאכן הצון והחביות נקנו לאותו פלוני. שם מפרשת הגמרא את הראיה מן הברייתא הזו, והיא אמרת אם תאמר שבעינן שצריכים אנו שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע, שנקנים ממה, הרי שיש לשאול שטח בגודל טפח על טפח למה יחזי, למה הוא ראוי, כיצד ייכנסו בו 100 צון ו-100 חביות, אלא מוכח מן הברייתא הזו, שאין צורך שיהיו המטלטלין צבורים בקרקע, ולפיכך, גם קרקע קטנה כזו, דיה לקניין אגב. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר, שביקש לתת במתנה לדמי, את המעות שהיו בידו בשווי של 100 צון ו-100 חביות, ולא צון וחביות ממש. וייתכן לומר שצברם בשטח של טפח על טפח. והגמרא מביאה ראיה לדחייה הזו, אך אינם היא מסתברה, כך גם מסתבר, שהמעשה היה במעות בשווי של 100 צון ו-100 חביות, ולא ב-100 צון ו-100 חביות עצמם. דיסל כדאי תחים עלה על דעתך לומר שהמעשה היה ב-100 צון ו-100 חביות ממש. למה אמרו שאין לו תקנה? כי אם להקנותם אגב קרקע, נקנינו נעלי בחליפין, שיקנה לו אותם בחליפין שיקבל חפץ מהקונה וימשכנו אליו, ותמורתו ובחליפיו נקנים המטלטלין לאותו אדם. ואם היה אותו אדם עושה כן, לא היה נזקק לקנות קרקע ולהקנות את המטלטלין עמה. אולם, לפי ההנחה שאנחנו שמדובר במעות, מובן הדבר מדוע לא יקנה בחליפין, משום שהדין הוא שאין מטבע נקנה בחליפין. דוחה הגמרא את הראיה שהוא יקנה לחברו מעות בלבד, ואלא מה, אם אינך חפץ להוכיח, כי מדובר לדמי שיקנה לו מעות בשווי של 100 צון ו-100 חביות ולא את הצון והחביות עצמם, עדיין יש לה קשות ונקנינו נעלי שיקנה אותם במשיכה, וקניין משיכה קונה במטלטלין כפי שלמדנו במשנה לאל בדף חבב עמוד א', מדוע הוא צריך להקנותם אגב קרקע, אלא על כוחך, הטעם שלא יקנה את הדמים במשיכה, הרי זה מפני דלית אלה מקבל מתנה, לפי שמקבל המתנה לא היה שם ולא היה באפשרותו למשוך את הדמים. אך הנמי, כאן גם ניתן לומר לגבי השאלה מדוע לא יקנה בחליפין, שאפילו אם נעמיד שאכן היו צון וחביות ממש, לא היה באפשרותו להקנותם בחליפין. זאת למה? משום דלייטה למקבל מתנה, שמקבל המתנה לא היה שם ולא היה יכול לתת סודר לשם קניין החליפין. ואף שאדם אחר היה יכול לתת סודר עבור הקונה, בכל זאת לא היה שם מי שיחפוץ בהנאתו לתת סודר עבורו. כך מפרש רשי, ותוספות בדיבור המתחיל הכי גרסין המבארים מדברי רשי, שמאחר ובכל קניין חליפין, אילו חפץ הנותן להחזיק בסודר לעצמו, יכול הוא לעשות כן. לכן, לא חפץ אדם לתת סודר עבור המקבל. ועוד כותבים התוספות, שאין סודר מועיל אלא בפני הקונה. עכשיו מבררת הגמרא מדוע לא יכול להקנות את הצון והחביות גם ללא נכוחות המקבל. ונזקינו נעלי אגב אחר, הלא יכול הנותן לזכותם על ידי אדם אחר שימשוך אותם, ויאמר לו שחה בהם עבור מקבל המתנה. ושיבה הגמרא, לא סמכה דעתו על אחר שימשוך, כיוון דסבר, חשב שיש לחשוש שם האדם שימשוך את המטלטלין, כדי לזכות בהם למקבל, שם יתווה אכילהו. כשיתלם אליו, יוכלם וישתמש בהם שלא כדין. ומתוך חששו, הוא זקק להקנות את המטלטלין בקניין אגב. מבררת הגמרא כיצד מתיישב לפירוש זה מה שאמרו, שאין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע. אלא לפי האמור שאכן יכול היה להקנות בדרכים אחרות, מהי אין לו תקנה? מה הפירוש שאמרו חכמים אין לו תקנה אלא להקנותם בקניין אגב? הרי באמת קיימים קניינים נוספים בהם יכול היה להקנות, אלא שלעצמו חשש להשתמש בהם. מיישבת הגמרא אחי כאמר, כך אמרו לו חכמים, למאי דלא סמכה דעתי, לפי מה שאין סומך את דעתו להיעזר באחרים להקנות במשיכה, אין לו תקנה אחרת במצב הזה עד שיקנם על גבי קרקע בקניין אגב. ואומנם, אם לא היה חושש שאחרים שיקנו במשיכה ישתמשו שלא כדין במה שימשכו, באמת יכול היה להקנות לחברו על ידי משיכת אחרים ולא היה נזקק בדווקא לקניין אגב. אם כן, מסקנת הדברים היא, שאף שאפשר להעמיד כפי שדחתה הגמרא מתחילה שצריך שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע שנקנים ממה, והמעשה כאן לא היה בצון וחביות ממש אלא בדמי 100 צון ו-100 חביות שצברם בקרקע קטנה, אין הכרח לומר שמדובר באופן זה, ובאמת מצינו לומר שמדובר בצון וחביות של ממש שיקנה אותם אגב הקרקע, ואין צריך שיצברם בתוכה. מה שלא יקנה אותם בחליפין, הרי זה לפי שלא היה מקבל שם. ובין אם מדובר שיקנה את הדמים ובין אם מדובר שיקנה את הצון והחביות עצמם, מה שלא ישתמש בקניין משיכה למשיכת המעות או הצון והחביות, הרי זה מפני שלא היה מקבל שם וחשש לתת לאחרים שיזכו עבורו, שמה ישתמשו בנכסים שלו כדין. אבל תוספות בדיבור המתחיל אחרי גרסינל מביאים בשם רשי שהגיע בכתב ידו את דברי הגמרא כך. אלא מהי לדמי, וכי מה אינך חפץ להוכיח, שיקנה לו את המעות ולא את הצון והחביות, עדיין יש להקשות, נקנינו נעלי במשיכה. שיקנה את זה במשיכה, מיישבת הגמרא דלית אלה מקבל מתנה. אין את מקבל המתנה כאן שימשוך את המעות. מקשה הגמרא, ונקנינו נעלי אגב אחר, הלא יכול הנותן לזכות לו את המעות על ידי אדם אחר שימשוך אותם עבור מקבל המתנה. מיישבת הגמרא לא שמחה דעתי, סבר שמית ואכיל. חושש הנותן שמה האדם האחר ימשכם ויתלם לשומרם עבור המקבל, ולבסוף ישתמש בהם. והוא לא גורס בגרסה הזו בגמרא, דלית למקבל מתנה. ולפי הגרסה הזו, מסקנת הגמרא היא שאכן ההקנאה הייתה של דמים ולא של צון וחביות ממש. והראיה לכך, כי אם היה מדובר בצון וחביות, מדוע לא יקנה אותם בחליפין? ואף שלא היה מקבל המתנה שם, יכול היה להקנותם על ידי אחר שיזכה עבורו. שהרי אין האחר נוטל את הצון והחביות עצמם, שיהיה חשש שישתמש בהם. אלא הוא רק צריך לתת סודר לנותן המתנה במקום הזוכה. מכך שלא יקנה לו באופן הזה, מוכח שהקנאה שם הייתה של דמים בלבד, שאינם נקנים בחליפין. מביאה הגמרא ראיה נוספת, האם בקניין אגב יש צורך שהמטלטלין יהיו צבורים בקרקע. תשמע בו ושמע ראיה מן המשנה במסכת מעשר שני פרק ה' משנה ת'. מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, ונזכר רבן גמליאל שיש לו בביתו פירות תבל, שלא נתן רשות לבני ביתו להפריש מהם תרומות ומעשרות, וחפץ היה רבן גמליאל לאסר אותם כאן בספינה כדי שלא יטעו בני ביתו ויאכלו את התבל ויקשלו באיסור תבל. כי הם בבית יחשבו שוודאי רבן גמליאל איסר, שרי חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. אותה שנה הייתה שנה שלישית או שישית לשמיטה, והוא צריך להפריש מעשר ראשון ומעשר עני. אמר להם רבן גמליאל לסקנים שביניהם היו רבי יהושע בן חנניה ורבי עקיבא, איסור עשירית מן הפירות שאני עתיד למוד, למדוד ולהפריש לאחר מכן כשאבוא לביתי, הרי הוא מעשר ראשון, והוא נתון לו ליהושע, והוא יהושע בן חנניה, שהיה לוי, ובכך תקיים נתינת מעשר ראשון ללוי. ורבן גמליאל התחיל בהפרשת מעשר ראשון ולא יפריש גם תרומה גדולה, מפני שכבר יפרישה בביתו קודם שיצא לדרך, על ידי הפרשת חיטה אחת הפותרת את הקרי מן התורה. ולמרות שעזרא הסופר כנס את הלוויים שלא יקבלו מעשר עני משום שלא עלו עמו לארץ ישראל מגלות בבל, בכל זאת נתן רבן גמליאל את המעשר ראשון לרבי יהושע בן חנניה שהיה לוי, מאחר ולא כנס עזרא הסופר את העניים שבהם. ובמסכת ברכות דף כוח עמוד א' משמע שרבי יהושע עני היה, והטעם שבהמשך לא נתן לו גם את המעשר עני, מפני שרצה לחלק את מעשרותיו לכמה עניים, מפני שאמר רבי אבא בר זבדה, נותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם. מסכת ירובין דף סמך ג' עמוד א', או שהטעם שלא נתן לרבי יהושע את המעשר עני, מאחר והיו לו 200 זוז ואינו יכול ליטול מעשר עני. אבל במעשר ראשון, לא כנסו לוי שמתפרנס בדוחק, אף שאינו עני גמור. כך תוספות בדיבור המתחיל נתון. ביור נוסף אומרים התוספות שהדברים הם לשיטת רבי עקיבא במסכת יבמות דף פיו עמוד ב', שעזרא הסופר כנס את הנביאים, וכך שהתיר לתת מעשר ראשון גם לכהנים. ועוד הפריש רבן גמליאל מעשר עני ואמר ואיסור אחר עשירית נוספת מן הפירות שאני עתיד למוד. למדוד ולהפריש כשאבוא לביתי הרי הוא מעשר עני והוא נתון לו לעקיבא בן יוסף, שהוא רבי עקיבא. ולפי שעדיין לא סמכו, באותה שעה נקרא עקיבא בן יוסף בלי רבי, והוא היה גבאי של עניים כדי שיזכה בו לעניים, ומקומו של האיסור, דהיינו המקום שהפירות שאני עתיד להפריש, מונחים שם עכשיו, מוזכר לו לרבי עקיבא בקניין כסף, ויקנה את המעשר עני בקניין אגב. אם כן, מכך שיקנה דווקא את מקום המעשרות לרבי יהושע ורבי עקיבא, שמאמינה מוכח מזה, ואינן זקוקים אנו בקניין אגב שיהיו המטלטלין צבורים בה בקרקע. שאילו לא היה צורך שהמטלטלין הנקנים אגב הקרקע יהיו צבורים בה, לא היה צריך לדקדק להקנות דווקא את מקום המעשרות, אלא יכול היה להקנות קרקע במקום אחר. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, ייתכן לומר שאין צורך שהמטלטלין הנקנים אגב קרקע יהיו צבורים בה. מה שלמדנו במשנה שדקדק רבן גמליאל להקנות את מקום המעשרות, שי נהייתם שונה הוא המקרה שם שרבן גמליאל יקנה להם את המקום עצמו, כי איך ידלו להתרחינו. כדי שכשיגיעו לביתם לא יצטרכו למהר ולהוציא את המעשרות המונחים במקום שאינו שלהם, לפיכך יקנה להם את מקום המעשרות ומעטה יוכלו להניחם שם כל זמן שירצו. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף חפ"ו ממסכת קידושין עם שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם כסף קונה בקרקע לבדו? שאלה שנייה, אם שטר קונה בקרקע לבדו? שאלה שלישית, מניין נלמד שהקרקע נקנית בחזקה? שאלה רביעית, במעשה שהביאה הגמרא במי שהיו לו מטלטלין רבים וביקש לתנם במתנה ואמרו שאין לו תקנה עד שיקנם אגב קרקע, מדוע לא יקנה זאת בחליפין או במשיכה? שאלה חמישית, באיזה עוד דרך יכול היה אותו אדם להקנות ומדוע אם כן נאמר שאין לו תקנה? שאלה שישית ואחרונה על דף חבב, מדוע במקרה הזה לא יקנה לו בסודר על ידי אחרים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום רביעי. זך באדר בתשע"ו, בו סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה דף חבב עם מסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, כוח באדר בתשע"ו, ונלמד את דף זך ממסכת קידושין. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, בניסים ונפלאות, בישועות ובנחמות. עם שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב שיושפעו לנו ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.